L'une chatte, Réhouven, Ben Bouba. Tov, Ouchen, Kal Kadosh, Anachou Mamchichim, Bilimoudeno Ameratek. Bes Sefer Moré Anivouchim, Met Rabbeinu Agadol, Hanesher Agadol, Rambam, Zerchuto, Agen, Alenu, Amen, Ve Anachou Iganu, Lechelek Rishon, Perek Vav. חלק ראשון, פרק ו' במהדורת הרב קפח, זה בעמוד כף ד' איש ואישה. כן, הרמב״ם, כפי שראינו, תורח להסביר שמות שמופיעים אצל הנביאים, והוא מסביר שהרבה פעמים השמות האלה הובנו לא נכון, בגלל שהם שמות בעלי משמעות כפולה. ולפי ההקשר, צריך להבין למה זה מכוון. לא חייבים את המסגן, נכון? שלא נתבשל כל כך. אז לכן, כשאנחנו מדברים בעניינים אלוהיים, אומר הרמב״ם, אתה צריך להבין את זה כמשל, משל להשגה שכלית וכדומה לזה. אז למשל, הביטוי איש ואישה, זה מתאר בני אדם, לא? בני אדם. אומר רמב״ם, זה לא הבנת נכון. שני שמות הונחו תחילה לגבר ולאישה, ואחר כך הושאלו לכל זכר ונקבה משאר מיני בעלי החיים, אמר מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה. טוב, האמת היא שזה כשלעצמו כל הפרשה הזאת של נוח היא תמוהה ביותר. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לקחת שניים שניים זכר ונקבה, אחר כך הוא אומר לו שבעה שבעה איש ואשתו. תחליט, או שניים שניים או שבעה שבעה, או זכר ונקבה, או אחר כך איש ואשתו. אז זה דיברנו על זה הרבה כשלמדנו את ספר בראשית, שיש, שאומר, סיפור כפול במעשה של המבול, כשבהתחלה מדובר על המדרגה המינימלית מבחינה ביולוגית להמשך הקיום, להמשך הקיום של בעלי חיים צריך זכר ונקבה. זה מה שצריך. אבל יש גם, ואז מספיק שניים. זכר אחד, נקבה אחת, זה מספיק כדי לקיים את המין. לעומת זה, כשאתה מדבר כבר על מדרגה מוסרית, אז אתה עובר למספר אחר, המספר שבעה. המספר שבעה מיוחס אל הקדושה, והקדושה היא תלויה בהנהגה מוסרית, ואז ממילא היחס הוא כבר לא של יכולת הולדה, אלא של יכולת של הכרת אישיות לאישיות. אישיות ואישיות זה איש ואישה. לכן אפשר לומר, במצב הזה אמרו שמר ג'ירף וגברת ג'ירפה מוזמנים לקבל את המושב שלהם בתוך הטבע. זה, אבל כאן לפי הרמב״ם, הרמב״ם לא נכנס לכל רוחב הזה וכל העומק הזה, הוא רק אומר, כשאומרים איש ואישה, זה יכול להיות גם זכר ונקבה. ואחר כך הוא שאל שם אישה, לכל דבר מתוקן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר. אמר, חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. אז היריעות זה לא בעלי חיים, זה גם לא בני אדם, היריעות זה בד. הבד, שני בדים שאתה מחבר, זה נקרא יריעה אישה אל אחותה. הנה נדבר לך, כי גם אחות ואח נאמרים בשיתוף על דרך השאלה כמו איש ואישה. כי כתוב אישה אל אחותה. לא נאמר אל אישה או אל בעלה, אלא כתוב אל אחותה. אז גם אחות ואח נאמרים על המתחברים. מה הוא רוצה לומר בזה? מה אכפת לו? כן, מה אתה אומר? לא, לא קשור. הוא אומר, דבר שמעוטד אל דבר אחר, מקביל אל דבר אחר, יקרא אישה. זה מה שהוא אומר. הוא מעוטד להיות מקביל. זה מה שהוא כותב. מה אני יכול לעשות? אני לא אני כתבתי את הספר הזה. יש לך טענות, תשלח לרמב״ם. מה? למתרגם, אבל המתרגם תרגם את פי מה שהרמב״ם כותב, מה אני אעשה? כן? כן, מה? כי זה לא הנושא שלו כאן. קודם כל, את זה הוא כבר עשה בהקדמה. עכשיו הוא רוצה לתת משמעות אחרת. נכון? משמעות אחרת של דבקות זה בזה. כן? עכשיו, למה? כי יש לזה השלכות בהבנת סיפור הבריאה. כן, למשל, כשכתוב על קין והבל. קין והבל, אחים, מתוארים כאחים, ולזה רצה הרמב״ם כנראה להגיע, כי עבור הרמב״ם, כפי שהוא רומז בחלק ב', המעשה של קין והבל איננו, אל תגלו את זה, איננו מעשה היסטורי. קרה באמת, רק שזה לא בהיסטוריה. אז בהוויה של הנפש, כלומר, הנפש עוברת שלושה שלבים, הנקראים קין, הבל ושת. קין זה הגוף, הבל הנפש הפוטנציאלית, והבל ושת הנפש שקנתה את המושכלות. ככה עולה ממה שהוא כותב בחלק ב'. בסדר? עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכות, למשל, מה? זה מזכיר את הקבלה, או שהקבלה לקחה מזה, גם זה יכול להיות. כי הרעיון שיש נפש פוטנציאלית זה יותר מתאים לאריסטו מאשר לקבלה. הקובנים, זה עונה על שאלה בנושא אחר לגמרי, והוא נושא הקורבנות. למה התורה אמרה להקריב קורבנות? אומר הרמב״ם, כי זאת הייתה התרבות הפולחנית בזמן מתן תורה. כלומר, בני אדם שהיו עובדים לאלוהות כלשהי, היו מקריבים קורבנות. ולכן התורה השאירה את זה, שיפרה את זה, אבל לא ביטלה את זה. כן? כלומר, הקורבנות זה צורת העבודה המקובלת בימי קדם. ולכן כתגובה לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אומר, במקום לעבוד לאלוהי מצרים, תעבדו לי. איך עובדים? קורבנות. מה? רגע, זה אתה שואל כבר שאלות רציניות. האם בימינו יש מקום לקורבנות, אם זה הטעם? לא נענה על זה עכשיו. מה שאני רוצה לומר, זה הקושיה... זאת שאלה יפה. זה ביוק השאלה שהוא שאל, ומה אני עניתי לו? שאני לא אדבר על זה עכשיו, כי זה לא הנושא. בסדר? אני רוצה להגיע למשהו אחר. הרמב"ן מקשה על הרמב"ם. איך אתה יכול לומר שזה תגובה לתרבות הקדומה, והלא בימי קין והבל, שעוד לא הייתה עבודה זרה בעולם, כבר היו קורבנות. שהרי גם קין וגם הבל הקריבו קורבן, אז איך אתה יכול להגיד שזה תגובה למשהו שהתפתח מאוחר יותר אצל עובדי האלילים? עד כאן קושיית הרמב"ן. עונה על קושייתו, תלמידו של הרמב"ן, הריטב"א. הריטב"א, ראשי תיבות, רבי... לא נכון. לא נכון. לא סתם, היית צריך לשים לב שאני מתומן לך מלכודת. רבי יום טוב בן אברהם, אל סבילי, הוא מסיביליה שבספרד. לא, הוא לא גרוזיני אשבילי. כן. על סבילי, כלומר, הוא מסביליה שבספרד. טוב, רבי יום טוב בן אברהם על סבילי, מה קרה? כתב ספר בשם, אחד הספרים שכתב, זה ספר הזיכרון, שבו הוא עונה על הקושיות של הרמב"ן נגד הרמב"ם. והוא אומר, לגבי השאלה על הקורבנות וקין והבל, הוא אומר, הרב שלי, הרמב"ן, לא היה מספיק בקי בדרכי הפילוסופים, ולכן לא הבין את מה שהרמב"ם מבין לגבי המעשה של קין והבל, והוא מפנה לפרק הרלוונטי בחלק ב' של מורה נבוכים. הוא לא כותב במפורש מה הוא מבין משם, אבל אם מסתכלים היטב, מבינים שהוא רוצה לומר שכל הסיפור של קין והבל האחים, זה בעצם... זה קרה, אבל לא בהיסטוריה. זאת אומרת, זה משהו ממשי, אבל לא מששי. זאת אומרת, לא, התיאור שמע אותם כאחי וקורבן וכו', כל זה, זה משלים להשגות עליונות. בסדר? וזאת הסיבה, כנראה, שבגללה הרמב״ם ראה לנכון פה לדבר על איש ואישה אח ואחות, כי הוא רמז את תקוע פה. נכון? אלא שהוא אומר את זה אחרי שהוא דיבר על מדרגת אדם הראשון.
הוא אומר את זה כנגד הבנה אחרת? שזה מה שהוא מנסה להפריך פה?
מי מנסה להפריך?
עכשיו הרמב״ם אמר, קראת מילה אור או ראייה, זה לא מה שאתה חושב. נכון,
נכון.
מה הוא עושה פה עכשיו בעצם?
אז הוא מסביר לך שפה מדובר בפעולה של הנפש. בפעולת השגת המושכלות.
כלומר, קראת מילה איש ואישה בפה הבריאה, כאילו ברא...
נכון, לא, לא, המטרה שלו זה לא איש ואישה. המטרה שלו זה להגיע לאח ואחות. כן, כי הרי, מה הוא אומר? איש, אישה זה בהתחלה אישה ממין נקבה. כלומר, גבר, כלומר, אדם ממין נקבה. אחר כך הוא אומר, זה כבר משל. ואחר כך זה אחות. ואחות, מזה אתה לומד שאח, מי ביקש ממנו לדבר על אח? אז רואים כנראה שהוא רוצה להכין אותך למה שהוא עתיד להגיד על קין והבל. למה הוא מוציא את הסיפור של קין והבל מהפשט שלו? לא יודע. אז אולי הוא צודק. אני אמרתי, לא, היריעות זה כתוב כאן. זה כתוב כאן בפרק שלנו. אתה שואל למה הוא לא מדבר על היריעות? כי הרמב״ם דיבר על היריעות. השאלה היא למה הוא פתאום התחיל לדבר על אחות ואח. זה בשביל המרכבה. כן. כלומר, גם במרכבה יש הרי, וזה כבר בחלק שלישי. הרמב״ם יסביר את המרכבה בתור משלים להשגות. כן. לא נעים, אה? לא נעים. לא נעים, נכון, מה אני אעשה? אבל לא אני כתבתי את ספר הזיכרון להרדווה, לא, זה משהו אחר. לא. כולם מסכימים שהמצוות זה מצוות מעשיות. השאלה היא איך לספור אותן, על זה יש ויכוחים. בסדר? כן. לא. כן, מה אתה אומר?
בקשר לטקסט, הוא נותן פה שלושה פירושים איש ואישה. וזו הקדמה למשהו שהוא יגיד בעצם בחלק ב'.
וגם חלק ג', נכון. הרי הוא אומר לך בהקדמה, כדי להבין את הספר שלי, אתה צריך להשוות פרק אל פרק. נכון? ואז לפעמים אני אתחיל נושא, ולא אגמור אותו, ותשווה למה שאני כותב בפרק אחר, ואז תדע את כוונתי.
וכך נוצר שכל אחד מהאנשים השונים שקוראים את הגדולים, או
כן.
המחקרים, אומרים שיש גרסה אחרת.
לא, כלומר, מכאן כל הוויכוחים, מהי כוונת הרמב״ם? כן, בערך, הספר הזה נכתב לפני 850 שנה. מאז יש בערך 850 פירושים לכוונת הרמב״ם. כן, בסדר. פרק זין. אתה לא תלמד את הרמב״ם? פרק זין. ילד. העניין המובן ממילה זו ידוע. והיא ההולדה. וילדו לו בנים. איפה זה הפסוק הזה? נכון? אבל שימו לב להערה של הרב קפח. ואיני יודע למה היה רבנו צריך להרחיק נדוד את חומש דברים, ויש בתחילת התורה. ברור שיש סיבה. כי הרמב״ם רוצה למנוע ויכוח. בפסוק הזה בדברים ברור שמדובר בהולדה כפשוטו. כל השאר אתה יכול להתווכח, האם זה משלים או לא משלים. כן, כי היו פרשנויות אלגוריות, אפילו לזה שהאבות, אברהם ושרה, הם חומר וצורה וכו', כל מיני פרשנויות שניתנו אגב אחרי הרמב״ם. אבל כנראה הרמב״ם מבין שאין מניעה שמישהו יקום ויאמר שסיפורי התורה על הולדה הם משל. אז לכן הרמב״ם מחפש איפה יש פסוק שאי אפשר להתווכח עליו. אז זה הפסוק הזה, כן, בסדר. האם יש לרמב״ם הוכחה שהסיפור של קין והבל הוא לא כפשוטו. נראה לי שלא, אבל יכול להיות שכל פרשת בראשית הוא מפרש אותה כמשל, בגלל הגילים המופלגים שמוזכרים שם. אנשים שחיים 900 שנה ודברים כאלה, זה קשה לומר שזה על דרך הטבע. לא, יש עוד אחרים. אבל אנחנו רואים פה דוגמה. פרק ז', ילד, העניין המובן ממילה זו ידוע והיא ההולדה וילדו לו בנים. ואחר כך הושאל לשון זה להמצאת הדברים הטבעיים בטרם הרים יולדו. מה זה יולדו? נבראו. כן? לא שיש אבא ואמא להרים. הקדוש ברוך הוא אבא ואמא? יש לו רחם? וממנו הוא מוציא? מה אתה מדבר? לא, זה מה שהוא אומר שלא. המצד, אכן, ביתר אמרים, יולדו. והוא שאל גם לעניין הצמחת האדמה, מה שהיא מצמיחה, דמוי ללידה, והולידה ויצמיחה. כן, כלומר, הגשם מוליד, כלומר, גורם לאדמה לתת את יבולה, והולידה ויצמיחה. לכן הגשם נקרא רביעה, נכון, גם כן. והוא שאל גם למאורות הזמן, כאילו הם עניינים שנולדו. היא לא תדע מה ילד יום. כן, אז היום ודאי שהוא לא, אין לו עברי רביעה. והוא שאל זה גם לחידושי המחשבות. ומה שמחייבים מן הסברות והשיטות, כמו שאמר, וילד שקר. ומזה נאמר, ובילדי נוכרים יספיקו. מה זה ילדי נוכרים? תרבות של הגויים. כן? ילדי נוכרים. אתה הולך ומסתפק, כלומר, מקבל אספקה ממה שהגויים ימצאו. בילדי נוכרים יספיקו. פירושו, הולכים בהשקפותיהם. כמו שאמר יונתן בן עוזיאל עליו השלום בתרגומו, ובנימוסי עממיה אזלין. כן? ככה הוא הבין, שילדי הכוונה נימוסי עממיה. והנה, לפי עניין זה, לפי עניין הזה, מי שלימד אדם איזה דבר ועצל לו השקפה, כאילו ילד אותו אדם, מפני שהוא בעל אותה ההשקפה. ובעניין זה נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים, כמו שנבאר בשיתוף שמות בן. עכשיו, הערה יפה של הרב קפח, אין פרק שבו הוא מדבר על שיתוף בן, אבל יש כמה הוראות מפוזרות. עכשיו, זה מזכיר את מה שסוקרטס סיפר על אמא שלו ועל עצמו. אמו של סוקרטס, ששמה היה סופרוניסקה, זה משנה משהו? לא. לא, לכן סתם מיותר. אבל זה כדי להשוויץ בידענות, כן? זה הכל. כן, אמו של סוקרטס, המקצוע שלה היה מיילדת. וסוקרטס אמר, גם אני. לקחתי את המקצוע של אמא, אמא הייתה מיילדת את הגופות, ואני מיילד את הנפשות. כלומר, הוא מוציא אל הפועל את הנפש של התלמיד. ואז יוצא שבעצם זו גאווה שאין כמוה. כלומר, אומר המורה, אני זה שהוליד את התלמיד. גם יש ביטוי כזה אצל חז"ל, כל המלמד בן חברו תורה, כאילו ילדו. יש לזה הרבה השלכות, אנחנו נראה בהמשך. אבל מה שאני רוצה לומר, בישראל זה כיוון הפוך. התלמיד הוא המיילדת של רבו. לכן כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות כתוב שמה בלי וו, כלומר אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של הרב. עכשיו, מה הסיבה להבדל? לכן גם הרבנים נקראים תלמידי חכמים, כלומר הוא תלמיד של חכם שקדם לו. יוצא לפי זה שאצל הפילוסופים המעלה היא זה שיש לאדם תלמידים הרבה, בישראל המעלה היא שאצל מי הוא למד. כן? ולכן כתוב על בר כפרה. בר כפרה שהגיע לבית המדרש, מה קרה? בפרסית? מה יש בפרסית? ככה שואלים בפרסית? איך אומרים את זה בפרסית? זהו, עכשיו מבינים. עכשיו, אז יש בסוף הגמרא על בר כפרה שהגיע לבית המדרש, ואז אנשים שאלו אותו, מה אתה בא לעשות פה? אומר, באתי ללמוד תורה מפי רבי. אמרו לו, הגון אתה ללמוד תורה מרבי? אמר להם, הגון משה ללמוד מפי השכינה, ונכנס. זאת אומרת, שבעצם התלמיד יש לו תפקיד להוציא אל הפועל את התורה שרבו קיבל מרבו. זאת אומרת שבישראל יש ענווה. עכשיו, מה הסיבה להבדל הזה? אצל הפילוסופים מקור החוכמה זה אצל הרב. הוא מקור החוכמה. בישראל, הרב הוא רק מעביר חוכמה שעברה דרכו. אז יש ענווה, לכן התלמיד הוא המיילדת. יחד עם זה מצאנו כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. עכשיו יש לזה השלכה מעניינת לגבי הישארות הנפש. לפי הרמב״ם שהולך בעקבות אריסטו, מה גורם להישארות הנפש? ההשכלה, נכון? אדם משכיל את האמת, אז הוא דבק באמת הנצחית, הקוסמית, ולכן יש לו גם שייכות לזה, יש לו חיי העולם הבא. מה יעשו הטיפשים? אין להם חלק לעולם הבא? בטיפשות הקוסמית, אוי, זה יפה, אם כי רבנו סעדיה גאון אומר שאין לטיפשות מדרגות, אין לסיכות מדרגות, כי ההיעדר אין לו מציאות. גם לחתולים, מה? לא, ההגדרה של רב זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, הוא לא רב. אז זאת אומרת שהוא תמיד יקרא תלמיד חכמים. כן, נסתכל בירושלמי, גם חכם יחיד נקרא תלמיד חכמים. כן, הוא תלמיד של חכמים שקדמו לו. עכשיו, לכן אי אפשר להגיד על אישה חכמה שהיא תלמידת חכם או תלמידת חכמה. תלמידת חכמים או חכמות. עכשיו בואו נחזור לנושא של הטיפשים. הטיפשים זה, כן, מה קרה?
אמרת אם הוא מוציא למעשה את מה שהוא למד מרבו. איך זה מתבטא?
אתה מייחס לי מילים שלא אמרתי.
לא, רגע.
לא, לא אמרתי.
לא, רגע.
לא אמרתי, לא אמרתי, אני מצטער. לא מצטער.
יש פה.
בסדר, עכשיו, מה שאני רוצה לומר, לכן זה גם יכול לשמש נגדך. זה חקירה בהזהרה. עכשיו, איפה היינו? הטיפשים, זה מטריד אותי. מה? ואז יוצא, מה יקרה רק איזו קבוצה קטנה של חכמים, יש להם חלק לעולם הבא? אלא, יכול להיות שיש קשר בין הנפשות, כי כל המלמד את בין חברו תורה כאילו ילדו, ואז יוצא שמי שדבק בחכמים, הוא דבק בנפש של החכם, ולכן הוא כמו בנו, ולכן הוא זוכה גם הוא. כן.
עולה למעלה, אין לו מדרגות בכלל, עכשיו עולה למעלה.
מי?
הטיפשים.
הטיפשים לא, הטיפשים.
עכשיו קופץ ללמעלה.
לא, לא, זה, אני אדבר לך, כתוב בהקדמת המשנה של הרמב״ם, שלמה נבראו שאר בני אדם, כלומר, אדם חכם וטוב, אני מבין למה הוא קיים, אבל שאר בני אדם, בשביל מה הם קיימים, אומר הרמב״ם, הם עוזרים לו, לחכם. אז מה? מה הם עוזרים לו? הוא אומר יותר מזה, הרמב״ם אומר, להציל את היחידים ההם משיממות בדידותם. כלומר, יש כמה חכמים בעולם, אם הם יהיו לבד, הם ישתעממו. אז הקדוש ברוך הוא ברא כמה מיליארדי טיפשים, כדי לשעשע אותם. כן?
זה עצוב.
זה עצוב, נכון? זה אפילו ציני, נורא. אלא אם כן נאמר, שכוונת הרמב״ם היא שעל ידי החכם הזה, כל הטיפשים המשעשעים אותו, מתעלים יחד עמו. מה שגרם לאחד הרבנים בדורנו לומר, שהרמב״ם הוא אבי תורת החסידות. האדמור מרומם את כל התלמידים. ברור. טוב. אז זה מה שאומר כאן לגבי בן. כן, מי שלימד אדם איזה דבר ואצל לו השקפה, כאילו ילד אותו האדם מפני שהוא בעל אותה השקפה. אגב, באיגרת הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר שאל אותו האם הוא יכול להגיד בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עונה לו הרמב״ם, בוודאי שאתה יכול, כי אברהם הוא אביך. למה הוא אביך? כי אתה קיבלת את השקפתו. ואז זה בדיוק מתחבר למה שאומר פה במורה נבוכים. להיות בן של מישהו, זה יכול גם להיות מי שדבק בהשקפתו של אותו מישהו. לא, אין דבר כזה. לא, אין, אין. אתה
אמרת
ספר בראשית, לא כל ספר בראשית, פרשת בראשית. כן, אבל יש הבדל. אבל מה רוצה לומר? לגבי, אתה אומר שבסיני עמדו כל אלה שעתידים להתגייר או משהו כזה, נכון? זה הבנה ההמונית בדברי הגמרא האלה, אבל זה לא נכון. כי אז היה צריך, אם זה היה נכון, אז היה צריך להיות שכשמישהו בא להתגייר, הרבנים ישאלו אותו, רגע, איזה נשמה יש לך? יש לך נשמה שעמדה בהר סיני או לא? אם עמדה בהר סיני, נגייר אותך, אם לא, אז לא. יעשה מבחן כזה, אף פעם לא מצאנו מבחן כזה. אלא, הכוונה, כל אדם בעולם יכול להתגייר. אבל אז, מה הוא יעשה עם הנשמה שלו? אז יש לנו מלאי בהפסנאות של הרבנות, של נשמות שהיו בסיני בשביל אנשים כמוך. ולכן מה שאומרים לאותו מועמד, אחרי שאתה עובר את כל המבחנים, אנחנו מוציאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מכניסים לך נשמה חדשה, מבריגים, כשאתה יוצא מהמקווה זה נדלק לבד. לא כואב. בסדר? טוב. מה? על מה אתה שואל? נכון. לא משנה איך תקרא לזה. הכוונה שיש לנו מלאי רוחני שמספק את כל מה שדרוש לאלה שמצטרפים. זה הכל. תקרא לזה שורש נשמה, מזלה וכו', לא משנה. ובעניין זה נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים. כן? זה לא שהם היו בנים שלהם מבחינה ביולוגית, הוא תלמידים שלהם. כמו שנבאר בשיתוף שמות בן. ולפי השאלה זו נאמר באדם, ויחי אדם 30 ו-100 שנה ויולד בדמותו כצלמו. מה זאת אומרת שהוא הוליד בדמותו כצלמו? תלמיד שלו. וכבר קדם לך עניין צלם אדם ודמותו מהם. יוצא לפי זה שהרמב״ם יכול להיות שהוא רומז שהתולדות שכתובות בפרשת בראשית זה לימודים. נמצא שכל אותם בנים שקדמו לו, לא הושגה להם הצורה האנושות באמת, אשר היא צלם האדם ודמותו האמור עליה בצלם אלוהים ודמותו, אבל שט, כיוון שלימדו והבינו והגיע לשלמות האנושית, נאמר בו ויולד בדמותו כצלמו. אז בעצם, מה הוא אומר כאן? הילדים שנולדו לאדם לפני שט, מה הם היו? איך הם נקראים? שדים, נכון? בואו נראה בהמשך. וכבר ידעת שכל מי שלא הוסגלו הצורה הזו אשר בארנו עניינה, שאינו אדם, אלא בעל חי בצורת אדם ותבניתו. אלא שיש לו יכולת למיני הנזקים והמצאת הרעות, מה שאין לשאר בעלי החיים, כלומר, אדם שהוא חסר השכלה הוא יותר מסוכן מחיה. כן, מה שאומר, כי המחשבה והסברה שהייתה מעוצדת לו להשגת השלמות אשר לא הושגה, משתמש בה במיני התחבולות המביאות לרעות והמצאת הנזקים, וכילו דבר הדומה לאדם וחיקויו. אגב, זה בספר 8 פרקים, בסוף פרק ראשון, אומר הרמב״ם, ודע לך, ודע שהנפש הזאת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לה צורה. וכשלא הושגה לה הצורה, הרי שמציאות ההכנה אשר בא לקבלת הצורה היא לבטלה וחילו היא מציאות הבל. הוא שהכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. רוצה לומר שהנפש אשר לא הושגה לה הדעת לא טוב. בסדר? ככה הוא. הוא ביאר את המילה צורה, הוא ביאר בפרק א'. השכלת האמת, ידיעת האמת, זה הכוונה. כן, כי הרי אדם שמשתמש ביכולת השכלית שלו, אבל לא בשביל השגת האמת, אז מה הוא עושה? הוא עושה נזקים. נכון? זה מה שעושים בני אדם, זה לזה. הרי אנחנו בעל החיים המופלא ביותר, שאנחנו עסוקים יומם ולילה, בלמצוא דרכים איך להרוג את בני מיננו. נכון? זה הבעל חיים היחיד שעושה את זה. שר בעלי חיים הם נלחמים זה בזה כשיש ייחום, בשביל איזה נקבה. אבל סתם ככה, אריה לא טורף אריה. בני אדם טורפים בני אדם. מפתיע, לא? אז זה מה שאומר הרמב״ם, כי אין להם השגת השם. הוא כותב את זה גם במאמר שלישי, שאם בני אדם היו עסוקים בלדעת את השם, הם לא היו נלחמים זה בזה. ככה הוא אומר. מה? לכן לעתיד לבוא, יהיה שלום. יהיה שלום, כי כל העולם יעסוק בדעת השם. ככה הוא כותב בסוף משנה תורה. אז זה בגלל שאנחנו בעולם שבו יש מלחמות, לכן יש לנו מלחמת מצווה. מה? בינינו? נכון, זה לא בסדר. זה לא בסדר. נכון, 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 זה לא בסדר. זה שנלחמו זה בזה השבטים, זה מזעזע. אתה קורא בספר שופטים, אתה לא מאמין שזה מה שאבותינו עשו. נכון? ככה אני זוכר. אז מה שאומר, וכך היו ולדי אדם אשר קדמו לשת. ואמרו במדרש, כל אותן 130 שנה שהיה אדם נזוף בהן, היה מוליד רוחות, כלומר שדים. אז שדים, כלומר, הם נראים כמו בני אדם, אבל הם שדים.
וזה מתכוון שהוא אומר
ששדים
הם טיפשים?
זה כן, זה. אבל לא רק שהם טיפשים, הם טיפשים ומזיקים. הם מזיקים, כן. וכאשר נרצה, הוליד דומה לו, כלומר, בדמותו כצלמו, והוא אומרו, ויחי אדם 31 שנה, ויולד בדמותו כצלמו. כן? זאת אומרת שלפני זה, ההשגה של בני אדם היא השגה חסרה. גם הבל. לפי זה, קין והבל הם יצורים לא מושלמים. ולכן הם לא נענשו, אלא הם נפגעו. כן, נענש. בסוף הוא, איך לומר, הוא בסכנה שכל המוצאו יארגעו. זה משהו. כלומר, הטיפש אין לו הגנה. זה השדים. גם עכשיו יש שדים. אני מכיר הרבה. אין לנו שדים בארץ. לצערנו הרב, יש הרבה שדים בארץ. כן. הכוונה שלא השכילו.
פיזית או לפני שהוא נברא, הם היו כבר.
לא, לא, משהו... מה ההגדרה של שדים לפי הרמב״ם? אדם טיפש. טיפש ומזיק. זה נקרא שד. יש הרבה כאלה.
מה זה כתב מרירי?
כתב מרירי? כתב מרירי. זה שד. כן.
מי שרואה אותו נופל ומת.
יש הרבה אנשים שאם אתה רואה אותם, אתה מת.
לא,
ברור
שהרבה רבנים לוקחים את זה כפשוטו. כמשמעות. לא.
אני לא מבין. אתה רוצה להבין את הרמב״ם, או להבין מישהו שהוא לא הרמב״ם? אנחנו רוצים להבין מה הרמב״ם אומר. בסדר?
מה לסתירות ביהדות.
לא, זה לא מעלה לך סתירות ביהדות, זה מעלה לך סתירות... זה מעלה לך סתירה בין אנשים. וסתירה בין אנשים איננה סתירה. האחד סובר א', השני סובר ב'.
למה שאני
אקשיב
לו, ולא
לבד. זאת שאלה יפה. איך אתה תדע אם לאמץ את דת הרמב״ם, או דת מישהו אחר וכו'. יש לזה כמה אפשרויות. האפשרות היותר פשוטה, היותר אמיתית, זה לבדוק את הטיעונים של כל אחד, למה כל אחד טוען את מה שהוא טוען, ואז לבדוק אם זה משכנע אותך. אפשרות ב', תגיד, זה הרב שלי, אז אני הולך אחריו. בסדר. טוב. פרק ח'. רוצים להתקדם או לא? יאללה, טוב. מקום. או, זה כבר סיפור שלם, מה זה מקום? כן, זה אפילו בקבלה, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, וגם הקדוש ברוך הוא קוראים לו המקום ברוך הוא, נכון? אז מה המשמעות של מקום? מקום, אגב, מאיזה מילה זה בא? קיום. מקום זה מה שמקיים. זאת אומרת, חפץ, אם אין לו מקום, אין לו קיום. אבל למשל, בואו נשאל שאלה פשוטה. האם בשיעור הזה יש מקום שגם חתולים ישתתפו בלימוד? תשובה, כן, יש מקום, הנה אפשר, יש מספיק בלטות. לא, אני אומר, פה יש מספיק מקום, אם אנחנו מדברים על מקום מרחבי, יש. אבל המשמעות של השאלה איננה האם יש מקום פיזי, אלא אם יש בכלל מקום מנטלי. כלומר, האם יש אפשרות כזאת? והתשובה היא לא. אז זה בדיוק מה שאנחנו נבין כאן לגבי המילה מקום. אגב, שימו לב שהרמב״ם, במילון הזה, מסביר מספר פרשיות בתנך, את פרשת בראשית, את מעמד הר סיני, ואת המרכבה של יחזקאל. זה שלושת הדברים שהרמב״ם רוצה שתבין. לפי שיטתו, שלושת הפרשיות האלה מחוברות זו לזו. בסדר? טוב. מה? הן מדברות על אותו עולם.
מעשה בראשית, הר סיני ו...
מרכבה, כן, בדיוק. אז אנחנו רואים גם לגבי המילים שהוא מביא, הדוגמאות שהוא מביא, הוא לא סתם כותב לך מילון. זה לא עניין לכתוב מילון, הוא רוצה להסביר לך את הפרשיות האלה. מקום. שם זה, עיקר הנחתו, למקום הפרטי והכללי, או המקום ספציפי, או מקום יותר רחב. וגם בו התרחבה השפה והשעתו שם לדרגת האדם ומעלתו. כלומר, לשלמותו בדבר מסוים, עד שאומרים פלוני במקום פלוני בדבר פלוני. כן, משל, הנה, הוא מביא, הוא כבר ידעת ריבוי שימוש בעלי הלשון בזה, באומרה, ממלא מקום אבותיו. או, והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה או ביראה. זאת אומרת, אתה לא אומר, זה שהוא ממלא מקום אבותיו, זה לא שהוא בדיוק במקום שבו אבא שלו היה. אלא כמובן, התפקיד. המדרגה שהייתה לאביו, יש לו גם כן, מקום. והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובירה, ואומרם, ועדיין מחלוקת במקומה עומדת, כלומר, בדרגתה. זאת אומרת, המילה מקום, מהר מאוד, הפכה להיות כינוי למעלה רוחנית. זה לא על זה שהוא מדבר, כן? איפה זה הביטוי הזה, מחלוקת במקומה עומדת, זה הוא מביא כאן מקור מספר 5, זה במסכת מקוואות, פרק ד' משנה א', עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. ועל דרך השאלה זו נאמר ברוך כבוד השם ממקומו, כלומר כפי מעלתו ורוממות כבודו במציאות. וכן, כל היכן שנזכר מקום כלפי השם, אין הכוונה בו, אלא מעלת מציאותו יתעלה, אשר אין לה משל ולא דימוי כמו שיתבהר. אז זה למשל, הוא לא יסביר מקום במובן של המקדש, למשל. כן? אלא המעלה האלוהית. ודע, כי כל שם אשר נבאר לך שיתופו במאמר זה, כלומר בספר הזה, אין הכוונה בכך ההערה למה שהזכרנו באותו הפרק בלבד, אלא אנו פותחים שער ומהירים אותך על עניינים אותו, על ענייני אותו השם שיעולו כפי מטרתנו, לא כפי מטרת העוסקים בלשון בעלי שפה מסוימת. בלשון בעלי שפה מסוימת. כלומר, אני פה לא איש דקדוק שבא ללמד אותך עברית. אומר הרמב״ם, יש לי מטרה. כשאני כותב לך הסבר של מקום, אחותה, צלם וכו', זה כדי שבסוף זה יתחבר למה שאני רוצה להסביר לך בהמשך, שזה מעמד הר סיני ומעשה מרכבה, ואני רוצה גם להועיל לך אחר כך גם להשלמת הנפש. ואתה התבונן בספרי הנבואה וזולתם מחיבורי בעלי החוכמה, ובחון את כל השמות השימושיים בהן, ובער כל שם משותף כפי אחד מענייניו המתאים לו לפי אותו הדיבור. כלומר, עכשיו הרמב״ם מזמין אותנו גם ללמוד תנ״ך. שיעורי בית. נכון. והנה, כמה זמן לוקח ללמוד תנך? למה? שבוע. ללמוד תנך זה שבוע, אני אסביר לכם למה. חמישה חומשי תורה, אתם מכירים, מהבית כנסת, נכון? אבל פה, האנשים היושבים כאן, כיוון שהם מגיעים לבית הכנסת כל שבת, אז הם שמעו את פרשת השבוע. חמש מגילות, יש לנו את החגים, שבהם אנחנו שומעים. אז יש לנו כבר 10 ספרים מתוך 24, נכון? תוסיף אל זה את ספר תהילים. כולם קראו תהילים אי פעם בחיים שלהם. כן. עכשיו, מה נשאר לנו? מה? מה ילד? מה? לא, אז יש לנו קודם כל, רגע, 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 רגע. יהושע שופטים שמואל מלכים. זה קל מאוד לקרוא. זה סיפורים. עכשיו, מה נשאר לך? עזרא, נחמיה ודניאל, גם זה סיפורים. דניאל אומנם כתוב בארמית בחלקו, אז יש תרגום. גם דברי הימים. אז מה שנשאר קשה, זה ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר. זהו. ואיוב ומשלה. 7 ספרים. אז אתה יכול להקדיש 3 ימים, שבוע שלם, ללמוד את זה, ותוך שבוע אתה יודע את התנך. פשוט מאוד. נכון, לקרוא. אנשים כשאומרים להם צריך ללמוד תנך, הוא צריך להעמיק. לא, אל תעמיק, תהיה שטחי, אבל תלמד. בלי רש"י אפילו, כן? וענייני אומר דברים אלו, מפתח למאמר זה וזולתו, למשל, מה שבארנו כאן מניין מקום, באומרו ברוך כבוד השם במקומו, תדע כי עניין זה עצמו הוא עניין מקום, באומרו הנה מקום איתי. זה מעמד הר סיני. דרגת עיון והשקפה שכל, והשקפת שכל, לא השקפת עין. כלומר, כשכתוב, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, אז הכוונה רצה לגלות לו סתרי תורה, ואנחנו נבין את זה כשנגיע. נוסף על המקום מנהר שמדובר בו, אשר הייתה בו ההתייחדות והשגת השלמות. כלומר, ודאי שהיה גם מקום שבו עמד משה, אבל זה לא עיקר העניין. שלום. שבוע הבא, יש טיול של מכון מאיר לכבוד ט"ו בשבט, ולכן, ככל הנראה, השיעור הזה לא יתקיים.